אז ראינו היסודות של הגישה של הרב קוק לספר מורה נבוכים, גם באופן כללי מעלתו של הספר וגם נושאים חשובים שמתבררים בספר הזה לעומת הביקורת של זאב יעבץ. ומתוך כך, מתוך ההתייחסות הכללית שראינו אותה אתמול, יש גם התייחסות לנקודות ספציפיות, טענות נקודתיות שטען יעבץ. עמוד 108 למטה. מה שהעריך הרב המחבר לקבול על רבנו הרמב״ם, שנאצלה על מורה נבוכים מן הפילוסופיה היוונית. יש השפעה יוונית באיזה נושא, להחליט שהמידות הטובות והמעשים הטובים לא נחשבו בעיניה. כן, העולם הפילוסופי היווני טען שעולם המידות, תיקון המידות זאת לא מטרה בחיים. המטרה היא ההשכלה, החוכמה. המידות יכולות לעזור לחוכמה. ויש מנגינה כזאת, טוען יעבץ במורה נבוכים, שטוענת שהדבר העיקרי הוא דעת השם. הרמב"ם לקראת, גם בתחילת הספר וגם לקראת סופו, חזר שוב ושוב על היסוד הזה, שמטרת האדם זה דעת אלוקים. ומבין מזה יעבץ, מסיק מזה, שהנה אתה רואה הרמב״ם מושפע מהפילוסופיה היוונית. העיקר זה השכל, המידות זה רק אמצעי. אומר הרב, אתה לא קראת טוב מורה נבוכים, זה לא נכון. חתימת המורה, הסוף של המורה, פרק נ"ד, במאמר שלישי, אומרת במפורש, שהחוכמה מוכרחת להיות בצורה כזו, שתביא לעשות את כל המעשים בפועל על פי דרכי השם יתברך. זאת אומרת, מטרת החוכמה היא סידור החיים על פי דרכי השם. כלומר, מעשים טובים וסדרי תורה ועבודה. הרמב"ם מפורש כותב, מסיים את ספרו בדברי הנביא, שאנחנו רוצים שהדברים יתקיימו בשטח. תכף הרב יצטט את מורה נבוכים. כדי להוציא אותנו מהטעות, שלא נחשוב שהעיקר זה החוכמה לבד, ואפילו החוכמה העליונה האלוקית, אפילו תורה, אם אנחנו לא משגיחים על המעשים בפועל, חס ושלום, כמו שהיו באמת כמה חכמים כאלו שחשבו ככה מבחינה פילוסופית. ולכן הרמב״ם כך סיים, כן, אקורד הסיום, חתימת הספר, ראשונו הקדוש, כולה מובילה לשם, אנחנו לא מסתפקים במחשבות ובדעת ובהשכלה, אלא הכל צריך לפנות אל תיקון החיים, תיקון המעשים. כך הוא פירש את הפסוק, אל יתהלל החכם בחוכמתו, לפי שיטתו. ציטוט של הרמב״ם. אחר שזכרנו את הפסוק הזה שכולל עניינים נפלאים, וזכרנו דבר חכמים זל עליו, נשלים כל מה שהוא כולל. לא הספיק הפסוק לבאר שהשגתו יתעלה לבד היא הנכבדה בשלמות. אילו הייתה זאת כוונתו, אם המטרה הייתה רק דעת אלוקים, היה צריך לומר, בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידע אותי, שזה המטרה, להשכיל את השם, והיה פוסק דבריו. הוא היה אומר, השכל וידע אותי, שאני השם אחד, או משהו כזה, או אין לי תמונה, או אין כמוני, כל מיני דברים. אבל רואים שהפסוק לא כתב כך. הפסוק בירמיה מוסיף, אין להתעלל רק בהשגתו, בידיעת דרכיו ותאריו. כמו שאמרנו על משה רבנו, שביקש עוד יננה דרכיך, כלומר, מהם המידות, דרכי ההתנהגות בפועל. ולכן, השכל וידוע אותי, זה לא סוף הסיפור. כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ, כך נאמר בפסוק. זאת אומרת שהפעולות שיוודאו בשביל מה יודעים את השם, בשביל לעשות חסד משפט וצדקה. ועוד מילה שלדעת הרם מילה מאוד עקרונית. הסיף עניין אחד צריך מאוד, בארץ. זאת אומרת שזה לא רק בעולם הרוח, ולא רק בהבנות הרוחניות שלך, המופשטות. כותב התורה, כותב הציר, שסביבו התורה סובבת. לא כמחשבת ההורסים, אלה שבאים להרוס את האמונה, שהקדוש ברוך הוא לא משגיח על מה שקורה כאן בעולם, והוא מסיים את ההשגחה, ההשגחה קלטה בגלגל הירח, שהארץ ומה שבה נעזב, ועזב השם את הארץ, מה אכפת לקדוש ברוך הוא, איך בן אדם מתנהגים פה, מה קורה פה. זו תפיסה פילוסופית מקובלת. הרמב״ם מצהיר צורה מאוד ברורה, אני לא כמו הפילוסופים היוונים, אינו, אלא כמו שבאר אדון כל החכמים, להשם הארץ, יאמר שהשגחתו בארץ, כפי מה שהיא. כן, כך נאמר בפרשת בהר, משה רבנו פרשת בהר, להשם הארץ, כי לי הארץ, כפי מה שמשגיח הקדוש ברוך הוא בשמיים, הוא גם משגיח בארץ. כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. אני מאוד מתעניין מה שקורה כאן. אני משגיח כאן, אני פועל כאן. לכן מאוד מאוד רלוונטי מה בני אדם עושים כאן. מה הם עושים בחיים. באלה חפצתי לאום השם. במה חפצתי? באלה. במה זה אלה? חסד, משפט וצדקה. לא מספיק השכלה דעת אלוקים. כמו שבארנו ב-13 מידות, שהמטרה היא להידמות לקדוש ברוך הוא, וללכת על דרכם. ואם כן הכוונה שזכה הפסוק המבארת ששלמות האדם שבו יתעלל באמת זה להגיע אל השגת השם בשכל כדי היכולת, אבל זה לא נגמר כאן. לדעת השגחתו בברואים, איך הוא ממציא אותם ומנהיג אותם כדי ללכת בפועל אחרי ההשגה ההיא, כדי שהחיים שלנו יותאמו לשם באותם דרכים, דרכים שבהם הכוונה לעשות חסד, משפט וצדקה, להידמות לפעולות השם, כמו שבארנו פעמים. זה מה שראית לסומו, וכך מסיים הרמב״ם. את ספרו מורה נבוכים, כלומר, שלא תהיה טעות, אני לא פילוסוף יווני. אחרי דברים נשגבים כאלו, על דבר המגמה המעשית, המידות הטובות, שהן כמובן מחוברות, עם המעלה של דעת אלוקים, דעת השם נדבך בתארתה, האם יש עוד מקום לומר דברים לא נכונים על הרבנו הגדול, על הרמב״ם, שהוא מושפע מהחוכמה היוונית, חס ושלום, ששם את המעשים הטובים ואת המידות לדבר תפל, קל, כשרבנו אומר מפורש שזאת המגמה של החוכמה, ואין לה השלמה מבעל אדם, וזאת תמצית חוכמת ישראל ותארתה על פי התורה, העומדת בפינה זו, פינה הכוונה, יסוד, אין, אבן פינה, זה נקודה יסודית, תשתית, בניגוד לחוכמת יוון, כמו שמציע אותה מחבר. באמת, גם הרצאתו של המחבר על כלל הפילוסופיה היוונית, בכלל, מה שאתה, יבץ, עסקת את זה בצורה מאוד חד-ממדית, שחור לבן, שהיוונים לא אכפת להם המעשים, מבטלים את התוכן המעשי, בלי קשר לרמב״ם, זה משפט שמבחינה היסטורית הוא לא כל כך מדויק. זה לא משפט ישר. יש פילוסופים שחשבו כן, אבל לא כולם כאלו. רבנו לא הלך אחריהם. לא לקח רבנו הגדול את יפרי הפילוסופים בצורה סכמטית, חתול בשק, דיברנו על זה גם אתמול, בלא ברירה. הוא זיקק וצירף, יש דברים שהוא לקח, דברים שהוא לא לקח, לא כל הפילוסופים מקשה אחד. את התוך, הטוב שבדבריהם, שהוא מתאים לתורה, אל היושב והצדק, את זה הוא קירב, כמו שהוא כתב מפורש, בפירוש המשנה. כאשר התברר שהוא ממיני האדם בדעת, רצה לומר, דעת לצייר אמיתות הדברים על פי מה שהם עליו, ולהשיג כל מה שאפשר לאדם להשיג, את המעשה שהוא תיקון ויושר הדברים הטבעיים, ושלא יהיה שטוף בתענוגים, שלא ייקח אלא מה שיחייב תיקון הגוף ותיקון המידות כולם, ועל כן האיש שיהיה על עניין זה הוא התכלית והוא החפץ. זאת אומרת, המטרה של האדם זה להיות איש שעושה דברים ביושר, איש חסר לא, שלא מתווה, שלא תיקון מידות, וזה אומר הרמב״ם שזו תכלית האדם, ההתנהגות המעשית המוסרית. אומר הרמב״ם הדבר הזה שזו תכלית האדם, זה לא רק נודע מהנביאים, זה לא רק שהתנ"ך מלא מזה, יש גם פילוסופים שאומרים ככה. אז הרמב״ם בעצמו מעיד שלא כל הפילוסופים מקשה אחת, גם חכמי אומות העולם החולפים שלא ראו את הנביאים ולא שמעו חוכמתם, גם הם יודעים שאין האדם שלם כשכולל גם דעת וגם מעשה. אז אתה רואה שגם הפילוסופיה היוונית היא לא מקשה אחת. והרמב״ם בעצמו ידע שיש פילוסופים ויש פילוסופים. ודי לך, מצטט הרמב״ם את אחד החכמים המפורסמים פילוסופיה, שהחפץ של האל מאיתנו להיות נבונים וחסידים. ושאדם כשיהיה חכם נבון ומבקש תאוות, אדם חומרני ויצרי, הוא לא נקרא חכם באמת. אז אתה רואה שגם גילוסופים כאלו, לא כולם אותו דבר. ואחר כך אמר רבנו שם מפורש, שמישהו מתוקן במעשה ואינו חכם, יותר שלם מאדם חכם שמבקש תאוות. אז אם כן, מה אתה מתלונן על הרמב״ם? הדברים של הרמב״ם ברורים מאוד. הוא לא מושפע פילוסופיה יוונית, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה. איזה תלונה אתה רוצה על עמתת צביון המעשים ותארת המידות אפשר לייחס לרבנו אחרי דברי האמת והצדק הללו? ביקורת שנייה העלה היבץ נקודתית, מעבר לביקורות הכלליות שעסקנו, עוד ביקורת נקודתית שהוא מביא על ספר מורה נבוכים. משג הרב המחבר על רבנו שהרמב״ם החליט שהגלגל הוא בעל נפש. הרמב״ם במורה נבוכים, גם בסוף חלק א', גם בתחילת חלק ב', טוען שמה שמניע את כל תנועת הכוכבים זה עניין נפשי. להבדיל מהפיזיקה המודרנית שיודעת לומר שכל תנועת הכוכבים זה תוצאה של יחסי כוחות, של חומר, חומר מול חומר, שיטת הרמב״ם, לא רק שיטתו, ככה המדע הרשמי כך נקט, שיש לגלגלים, לתנועת הכוכבים, מניע נפשי. מניע נפשי, כיסופים אל החוכמה, כיסופים אל הרוח. והכיסופים אל הרוח מולידים תנועה אדירה שמתבטאת בתנועת הכוכבים. טוב, מה שטוען על מצד סברה פילוסופיה, טוב, זה ויכוח פילוסופי, זה לא קשור לרמב״ם, לא נעלו להמליץ בזה על רבנו. איני יודע אם אני חושב שיש אדם בעל שכל ישר שיוכל לגזור החלטה ודאית שאין סיבה רצונית. אתה יכול לטעון שיש לך תיאוריה יותר טובה, לגיטימי. אבל להגיד, אין שום רצון, אתה לא יודע מה יש מאחורי הקלעים, אולי שזו תנועה רצונית, חיה שכלית בתנועות הקוסמיות. אתה לא יכול לשלול, הרבה תיאוריות יש. להגיד בוודאות 100% תיאוריה אחת שלא נכונה, לא יודע מי שמסוגל. נכון שמחצנו עכשיו את הכוח המושך, רוב ההסברים היום הם על פי כוח המשיכה, כי אנחנו באמת מעדיפים את ההסבר הזה, כי הוא הסבר מערכתי. הוא נמצא גם בנציאות הגלויה לנגד עינינו. אנו מוצאים את זה בכל פינות שאנו פונים. ואם המחלות כולם הולכות ומתברות שהן באות על ידי יצורים שיש בהן חיים, כלומר יש חיים שאנחנו לא רואים אותם, חיידקים, וירוסים, כל מיני, אנחנו מבינים שהחיים זה מושג קצת יותר נסתר ממה שאנחנו רואים. אולי יש גם כוחות חיים בדברים הגדולים, אם יש במקומות כל כך קטנים, וזה לא ידעו בימי הביניים, לווירוסים והחיידקים. אז אולי יש חיים בעולם העליון, בכוכבים, איך אתה יודע שלא? אולי בכל היש יש תוצאות של כוחות שהחיים צפונים בהם. הדברים האלו נושאים פילוסופים תיאוריים, זה לא טענה באמונה, זה ויכוח. אלא מה אתה מתלונן על הרמב״ם? שהרמב״ם בשם התורה, כאילו הדעה שהגלגלים עוצרים בכוחם הוצאות חיים, זה נגד התורה. אתה טוען שזה לא מתאים לתורה. מה זאת אומרת? אומר הרב קוק, מי, למה אתה החלטת זה נגד התורה? הרמב״ם בעצמו, בתחילת חלק ב', מביא רשימה של פסוקים מדברי חז"ל, שמראים אדרבה, שיש המון ראיות שכך התורה וחז"ל ראו את נושא הכוכבים. הרמב״ם מביא מי לא ידע את פשטן של הכתובים, וגם מטבעות ברכות של דברי חז"ל, שאדרבה, הם מורים כולם כדברי הרמב״ם. אנחנו יודעים שיש תנועה, והתנועה היא תנועה רצונית. המון המון דברי חז"ל ופסוקים מדברים על תנועה רצונית. טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת, ומה נאמר על המאורות האלו? שמחים בצאתם, ססים בבואם, עושים בהמה רצון קונם. לכאורה פשט המשפט הזה מכוונה שיש להם רצון. יש להם רצון, ססים בבואם, שמחים בצאתם. פינות צבאיו קדושים, רוממי שדי, תמיד מספרים כבוד אל, השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה אדם הרגיד הרקיע. צבא השמיים, לך משתחווים. אז אפשר לפרש שכל זה משל. ביטויים מושאלים. בסדר גמור, מותר לך. אבל אפשר גם לפרש כפשוטו. מי אמר לך שלא? אולי זה באמת קשור לעולם המלאכים. שהמלאכים הם מניעים את כל גורמי השמיים וכל כוכב, יש לו מלאך, יש ביטויים כאלו בחז"ל. אולי יש רצון אלוקי. זאת אומרת, בעצם, הרי גם מי שיודע לפיזיקה המודרנית, והוא אדם מאמין, מה הוא יגיד? טוב, כוח המשיכה מניע. סליחה, למה יש כוח משיכה? זה רצון. זה רצון אלוקי. אז אתה תגיע לרצון בסוף. אז מה זה משנה מתי אתה מגיע לרצון? אין אתה מגיע לרצון, זאת אומרת, פיזיקה, 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 טוב, אז זה רצון השם. טוב, אז ברם, אני מתחיל כבר לפני כן, רצון השם מבחינתי, אני מדבר עליו ישירות. והנה מה שתפס הרב המחבר את רבנו על תכלית הבריאה. זה נושא שמרכזי בסוף חלק ג' של מורה נבוכים. הרמב״ם טוען שאי אפשר לדבר על מטרה לבריאת העולם. אף אחד מאיתנו לא יכול לדבר על מטרת הבריאה. למה אומר הרמב״ם, תסתכל על כל העולם, האם אתה יכול להסביר למה צריך מיליארדים של כוכבים במרחק מיליון שנות אור? האם אתה יכול להסביר למה צריך את כל הדגים, את כל העכבישים? העכבישים זה אחת החיות הכי, עם הכי הרבה מינים בטבע. אני חושב יש 8,000 סוגי עכבישים. למה צריך 8,000 סוגי עכבישים? ואם הקדוש ברוך הוא היה בורא רק 500? מישהו יכול להסביר את התכלית של הכל, הכל הדברים האלו? אין לצייר דעת הרמב״ם שהכל בשביל האדם. הרמב״ם לא מסכים לתפיסה שיצגו אותה חכמי ישראל אחרים, שהבריאה כולה בשביל האדם. כי אני לא יכול להסביר את זה, אני לא מבין. יש פה המון דברים שלא ברור לי מה האדם מקבל מהם. אומר על בני, בתוך החברה האנושית, אומר זה שיש בני אדם שהם לא תלמידי חכמים, זה בשביל לעזור לתלמידי חכמים. ככה הוא כותב. אבל הוא מדבר שם בתוך המין האנושית, החברה האנושית. טוב, אז אני אומר, בתוך החברה האנושית, המאה הרצות זה בשביל לעזור לתלמידי חכמים. טוב. אבל למה יש כך וכך סוגי ציפורים? מה נפקא מינה על האדם בזה? אז שיטת הרמב״ם, שאנחנו לא יודעים לענות על השאלה הזאת. מותר לנו להגיד שאנחנו לא יודעים, זה בסדר גמור. יש מגמה עליונה שידועה רק ליוצרה. סוד, אומר הרמב״ם, אין לך סיכוי לדעת את זה. טוב, לא כולם הסכימו עם הרמב״ם, המקובלים וגם חלק מחכמי ישראל, טענו שלו, שהאדם הוא תכלית הבריאה, הוא נזר הבריאה, וכל העולם נברא בשבילו. נשענו גם על דברי חז"ל כאלו. אומר הרב, עדיין זה לא סיבה להתרעם על הרמב״ם. מעריך בזה קצת. קודם כל צריכים להחזיק טובה לרבנו. הוא גילה את דעתו, שיות כל ההוויה כולה בכללותה רק לצורך האדם, זה לא יסוד שהתורה עומדת עליו. קודם כל אומר הרמב״ם, מעבר לוויכוח, האם זה נכון או לא נכון, הרמב״ם בספריו מאוד חשוב לו להגדיר איזה נושא אמוני הוא מהעיקרים ואיזה לא. למה זה כל כך חשוב? כי אם יש נושא שהוא אחד מהעיקרים, אז מי שחושב אחרת הוא מחוץ למחנה ישראל. אבל יש נושאים שיש ויכוח עליהם. יכול להיות שאני חושב הרמה רמה אחרת, אבל כיוון שזה לא אחד מהעיקרים, אנחנו יכולים להכיל אותו. אפשר להכיל בן אדם שלא מאמין איזה אמונה מסוימת, אבל זה לא נגד העיקרים. בנושא הזה הרמב״ם מנה 13 עיקרים. רבי יוסף אלבו חלק עליו. רבי יוסף אלבו טען שזה רק שלושה עיקרים. רבי יוסף אלבו טען, אתה מרחיק אנשים מכלל ישראל. כך הוא טען נגד הרמב״ם. בגללך יש כמה אנשים שייכים שיהודים טובים, שהוצאת אותם בכלל ישראל, כי הם לא מאמינים באחד משלושת העיקרים. לא כל כך, למה אתה מוציא אותם? נגיד, אדם לא מאמין שיבוא משיח. זה דעת הרמב״ם, החוצה. זה אחד משלושת העיקרים. אתה לא מאמין שיבוא המשיח? להתראות, אתה לא שייך למחנה ישראל. אמר יוסף אלבו, למה? אז הוא לא מאמין שיבוא המשיח. יכול להיות שהוא טועה. סיבה להגיד שהוא כבר מחוץ כלל ישראל. הוא מקיים את התורה, הוא מאמין בתורה מן השמיים. הוא מקיים תורה ומצוות, מאמין בהשם, מה אתה בסדר, אז הוא לא אין שם המשך. אפשר להכיל אותו. כן? לכן זה נושא מאוד חשוב לברר מה בעיקרים ומה לא. טוען הרמב״ם שזה שאתה חושב שהאדם הוא תכלית הבריאה, זה לא אחד מהעיקרים. יכול להיות שאתה חושב ככה, זה לא יסוד בתורה. למה זה כל כך חשוב? כי אם אנחנו נהפוך את זה לעיקר, אנחנו בעצם מגדילים את כמות הכופרים במו ידינו. כשאתה הופך דבר ליסוד בתורה, מי שלא חושב ככה, הגדלת את כמות הכופרים. והרי הכופרים התרבו בעולם, במיוחד מאז שהתרחבו הגבולים הקוסמיים, על פי שיטת קופרניקוס והבאים אחריו. והם לא יסדו את כפירתם, כי אם נגד זה היסוד. הייתה עזיבה ומרד גדול בנצרות. ככל שהאסטרונומיה התפתחה, זה גרם למרד גדול בנצרות. למה? הנצרות, בהשפעה של קריאת התנך, אמרה שהאדם הוא מרכז הבריאה. ככה התנך מאוד מסגנן את זה כך שיש בריאת העולם, ובסוף האדם צלם אלוקים, ירדו בדגת הים, זה נזר הבריאה. ואז הסתדר מאוד לתפיסה הנוצרית, מה שהעולם המדעי חשב בתחילת ימי הביניים, שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ. למה השמש מסתובב כדור הארץ? זאת אומרת, אנחנו העיקר, בני האדם, אנחנו המרכז, אתה רואה, כל הכוכבים סביבנו. בא קופרניקוס, הפך את הקערה. מה הפך את הקערה? מה פתאום? השמש לא מסתובב סביבנו. בכלל, אנחנו לא מרכז הבריאה בכלל. אנחנו עוד אחד מהאלה שמסתובבים סביב השמש, היא הרבה יותר מרכזית מאיתנו. וזה גרם להרבה אנשים משכילים לזלזל בנצרות. עזבו את הנצרות. לכן הנצרות אימה. מי שסובר כמו קופרניקוס, אימו עליו. אחד באמת יציאו להורג כמה אנשים, ואימו על גלילאו ועל עוד כמה אנשים, כי זה היה נתפס אצלם כמרד בדת. והיו אנשים שבגלל זה ברנסנס עזיבה מאוד גדולה של הנצרות הרשמית, כי תראו, זה לא, אתם רואים, זה לא נכון. תאר לך, אומר הרב קוק, שגם אצלנו ביהדות, האמונה שהאדם מרכז הבריאה הייתה הופכת לנושא כל כך עקרוני. זה היה גורם לכמה אנשים לעזוב את היהדות, עוד כמו שאנשים עזבו את הנצרות. היו אנשים עזבים את היהדות, אתם רואים, היהדות היא לא מתאימה למדע. המדע היום המפוקח יודע שהעולם מסתובב סביב השמש, והיהדות, אחד מהיסודות שלה, זה יסוד לא מדעי, שהאדם הוא מרכז הבריאה. זה היה גורם לכמה אנשים, כמו שעזבו את הנצרות, לעזוב את היהדות. תגיד תודה לרמב״ם, שמראש אמר זה לא נושא מרכזי ביהדות. ואז גם אם יגלו יום בהיר אחד, שהשמש היא יותר מרכזית מכדור הארץ, לא התמוטטה לנו התורה. כן, אז אלו הכופרים יסדו את כפרתם על זה. הם חשבו שכל האמונה תלויה בזה שאדם מרכז היש. ולכן כשהציור המדעי היה שהארץ באמצע, ועל גלגלים סביבה, זה היה ציור נוח מאוד לעולם הנוצרי להתקבל. אבל כשהציור נתרחב, והתברר שכל כדור הארץ הוא גרגיר קטן בתחום אינסופי, הוא בכלל לא מרכזי בעולם, הוא מסתובב ונע בטיסה עם כחלק מהמון סיבובים שיש כאן, זה גרם לכפירה. תגיד תודה שהרמב״ם הציל אותנו מהזיבת הדת הזאת. צריכים להתפאר בהשקפת הרמב״ם שראה את הנולד והציל את מעמד האמונה, והורה שגם אם תאמר שתכלית ההוויה היא לא האדם, אלא משהו אחר, יותר גדול מן האדם, עדיין יש מקום לתורה ואמונה. אז אנחנו יכולים לתמוך במהפכה הקופרניקאית, וזה לא קורה לנו שום דבר, ליהדות. זה נכס. בכלל, זה שיטת הרמב״ם לאורך כל ספר מורה נבוכים. שיטת הרמב״ם וספר מורה נבוכים, לא לגרום לכך שהאמונה תהיה תלויה בנושא מדעי נתון לוויכוח. אם האמונה תלויה בנושא מדעי שהוא לא ברור, אתה מחליש את האמונה. כי כשהתברר לאחד הצדדים בעולם המדעי, זה עלול לפגוע באמונה, לכאן או לכאן. לכן, מנסה הרמב״ם תמיד ליצור כמה שפחות תלות בין האמונה לבין תפיסה מדעית מסוימת. למשל, נושא בריאת העולם. שיטת הרמב״ם מורה נבוכים, שהשאלה אם העולם נברא או לא נברא, היא לא עקרונית ביהדות. כך שיטתו. זה לא נושא עקרוני. מאוד עקרוני שיש אלוקים ושהוא נתן תורה. האם העולם נברא על ידי אלוקים או לא? לא אכפת לי. אישית אומר הרמב"ם, אני חושב שהעולם כן נברא על ידי אלוקים. אבל אני מוכן להכיל, וזה לא יסוד שעליו היהדות עומדת. למה? כי אני רואה שזה נושא שנתון בוויכוח מדעי. עמוק וחריף. למה לי, אומר הרמב"ם, להעמיד את האמונה על נושא שהוא נתון בוויכוח מדעי? זה מחליש את האמונה. כי אז, אם יוכח מדעית יותר לכיוון הזה שהעולם לא נברא, אז זה מחליש את אנשי האמונה, לא רוצה. אני רוצה כמה שאפשר שהאמונה לא תושפע ותצא, איך שאתה לא, מה שאתה לא חושב מבחינה מדעית, אתה בסדר עם האמונה. זה דרכו של רבנו. נכון, ולכן אנחנו מנסים לא להעמיד את האמונה על אדני נושאים מדעיים שהם לא 100%. אל תבנה על זה. למה? היום בעיר זה יתברר שזה לא נכון, אז זה יתפרר ככה. אז לא על זה אנחנו בונים את האמונה שלנו. לא, זה מה שהוא טוען. לא, תסתכל, האם ביהוד ג' העיקרים מופיע יציאת מצרים? זה דרכה של רבנו לבנות את האמונה על בסיסים חזקים שאי אפשר לפחות מהם, משהו שאי אפשר להחליש אותו. למשל, הוא החליט לבאר את מציאות השם, גם אם אתה מאמין שהעולם קדמון, כלומר העולם לא נברא. מפני שעל פי יסוד החידוש, ודאי שיותר קל לומר שהקדוש ברוך הוא נמצא. אם העולם נברא, בטח שלא בורא. יותר פשוט להוכיח את ההכרח של המחדש. אבל הוא רצה להראות שגם אם אתה תסבור שהעולם קדמון, העולם האמונה בהשם חי וקיים. גם לפי שיטת הקדמות, זה יסוד יסודות של מציאות השם יתברך, הוא נשאר איתן. אותו דבר, תכלית הבריאה. גם אם תשקיף שאדם הוא תכלית הבריאה, פשוט שיש מקום לתורה ואמונה. אבל גם אם תאמר, לפי השיטה המרחיבה ומרחיקה, שהתכלית הכללית היא לא בגבול האדם, עדיין, יש, היה לו מקום לטעות, אז אני לא רוצה שזה יהיה נושא מרכזי באמונה. לכן החליט רבנו להוכיח שאפשר להסכים שהתכלית הכללית של הבריאה היא רחבה על כל ההוויה, והתורה והאמונה לא קורה לשום דבר, עומדת על יסודה בעל תימות. טוב, הוא ממשיך עוד קצת בנושא הזה של תכלית הבריאה. בשורות טובות, יום טוב.